עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה עדן בן ארי, האחראית על הדיגיטל נויה חסון, האחראי על הלייב מאור רטה, האחראים על השידור ב-103 FM איציק אהרון, וב-104.5 FM גל אשל, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ושאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אולי אני אפתח בבקשה, אני מציע ומבקש שאלות לשלוח לוואטסאפ, מי שרוצה לשאול, לא לשלוח לי פעמיים, שלוש פעמים, ארבע פעמים בשבוע, מסרונים פרטיים עם שאלות. אני לא בנוי כל יום לענות על מסרונים ושאלות של אנשים פרטיים שאין לי שום אפשרות לקחת אחריות על הטיפולים הרפואיים שלהם. מה שאני עונה ברדיו אלה תשובות כלליות, אלה לא תשובות פרטניות. כל תשובה שאני עונה ברדיו יש לברר עוד פעם עם הרופא המטפל, אם אני ממליץ על תרופה, ודאי צריכים לקבל מרשם מהרופא המטפל, אם אני ממליץ ולשאול את דעתו, הוא מכיר את האנשים יותר טוב ממני, הוא קובע, אבל אני מבקש לא לשלוח, לא למייל שלי ולא לוואטסאפ שלי, שאלות פרטיות, לצורך כך, פעם בשבוע אפשר לשלוח לכאן את כל השאלות, ואני מבטיח לענות על כמה שאני אוכל יותר. עוד דבר אחד, ביום שני שעבר, בשעה טובה התחלנו את תוכנית הלילה, קרסה ובוזגלו, תוכנית שעוסקת בתחומים של גוף, נפש, פסיכולוגיה, פילוסופיה, רגשות, אהבה, שנאה, קנאה, פרפסיכולוגיה, ולדעת איך אפשר באמת לחיות יותר טוב, מה חשוב בחיים יותר, מה חשוב בחיים פחות, על מה נצטער כשנגיע לשנותינו האחרונות ועל מה לא נצטער, אז אני ממליץ לשמוע כל יום שני ב-10 בלילה ב-103 FM, תוכנית לילה קרסו ובוזגלו, כך תוכלו גם להכיר פן אחר של פניי, כלומר לא בתחום הרפואי אלא תחומים אחרים, והגיע אני חושב זמן להתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
כן, שלום פרופסור קרסו.
שלום.
תודה שהתקשרת.
בבקשה, עם מי אני מדבר?
אני קוראים נתן.
כן.
בן 58.
כן.
רציתי לברר לגבי ניתוח קטרק.
כן.
אני עשיתי ניתוח קטרק לפני מספר חודשים לעין הימנית.
כן.
ולפני הניתוח אמרו שגם יש לי בעין השמאלית קטרק. ברמה פחות מתקדמת.
פחות מתקדמת, כן.
כן. אז עשיתי את הניתוח הראשון, בסדר, מבחינת הניתוח, הניתוח הוא בסדר, זאת אומרת, הראייה תפרה וכו', אבל בתקופה שאחרי הניתוח, מסר לעצמי שהוא אי איזון בין שתי העיניים וכל מיני בעיות, לא יודעת אם נרקים משקפיים, עדשות, קצת הייתה בעיה, קצת מהבחינה שלא נתנו לי ייעוץ לפני.
תראה, אין מה לתת לך ייעוץ, תקנו עין אחת, לא תקנו את שתי העיניים. אז מה שאתה צריך לעשות זה שיתאימו לך עכשיו משקפיים, כדי שתוכל לראות טוב בשני העיניים בסינכרוניזציה, אבל אני יכול להגיד לך שגם אם לא יעשו את זה, סביר מאוד להניח, ואני חוזר ואומר, סביר מאוד להניח, שתוך תקופה מסוימת המוח יסתגל ותצליח לראות בלי שום בעיות בשתי העיניים, כמו אנשים שיש להם עין אחת שרואה טוב יותר, ועין אחת שרואה טוב פחות.
אוקיי, כמו שאמרתי, זה בסדר, זה נכון. כמו שאמרתי, הניתוח היה כבר לפני מספר חודשים, ובשבוע הבא קבעו לי תור לעין השנייה.
שיהיה פשרה טובה, כן.
כן, תודה. אני פניתי לרופא עיניים לתור, על מנת שיבדוק את העיניים, וימליץ לי מה לעשות אחרי הניתוח, שלא תהיה עוד פעם איזושהי בעיה. אז הוא בדק אותי.
סליחה, מה זאת אומרת עוד פעם איזושהי בעיה? איזו בעיה הייתה?
לא, רציתי שייעץ לי להגיד, קודם כל אם לעשות את העין השנייה גם...
אוקיי, אוקיי.
לקבל כמה עצות בנושא.
אוקיי.
אז הוא באמת בדק אותי, הוא עשה לי בדיקה, והוא פתאום אומר לי שהוא לא ממליץ לי לעשות את הניתוח. הוא אומר לי שהראייה שלי היא 6-6 או 6-7, אם אני לא בטוח...
6-6, אין 6-7.
אוקיי. זה קצת נראה לי מוזר, כי לפי מה שאני מבין, 6-6 זה ראייה מושלמת הרי, לא?
כן, אבל השאלה היא...
אני מרכים משקפיים מאז שהייתי ילד, הרבה זמן נרחוק.
כן, הרבה פעמים ילדים שמרכיבים משקפיים כשהם ילדים, יש סוג של הפרעות ראייה, זה כשהם מבוגרים, הם לא צריכים אותם.
והרבה... מאז שהייתי ילד עד עכשיו תמיד מרכיב משקפיים.
כן.
בכל מקרה, זה אומר שזאת הראייה שלי, ושאלתי אותו לגבי הקטרק, אז הוא אמר, כן, יש לך קטרק ברמה בינונית, לא יותר מאשר כל אחד אחר.
אז בוא קודם כל נתחיל לדבר. אז בוא אני אסביר לך. קטרקט זה מצב שבו ישנה אחירות של העדשה. כלומר, אתה יודע מה זה זכוכית מת ומה זה זכוכית קליר? זכוכית מת זאת זכוכית אטומה, שאתה לא יכול לראות דרכה, היא לבנה. אתה יכול לראות אור, אתה יכול לראות שמש, אבל אתה לא יכול לראות מה קורה מעבר לזכוכית. זכוכית קליר זאת זכוכית שהיא שקופה לגמרי. עכשיו, העדשה שלנו בעין, עם הגיל, לאט לאט הופכת בהדרגה ובאיטיות, מזכוכית זקה ושקופה, לזכוכית יותר אטומה. עכשיו, התהליך, קודם כל, ניתוח קטרקט, הוא לא ניתוח דחוף, הוא ניתוח של איכות חיים. בעבר הרחוק, 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 לא היו את הכלים ואת המכשירים שיש היום, ואז היו מחכים שהעדשה תהיה ממש 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 אטומה כדי לנתח ולהוציא אותה. ואז קראו לזה, יש לך קטרקט מבושל, השתמשו במושג מבושל. היום, עם היכולת לשלוף את העדשה על ידי כל מיני מנגנונים, לייזר או משהו שתופס אותה, מקפיא אותה, מושך אותה, טכנית, אין בעיה. אז אפשר לעשות את זה בכל שלב, גם בשלב ההתחלתי, אבל כאמור, אם אתה רואה טוב ואם אין צורך, אתה יכול לדחות את הניתוח גם לעוד כמה זמן, כשתרגיש צורך. עכשיו, איזה עדשה שמת בעין שנותחת? מקרבת או מרחקת?
לא, מרחקת.
מרחקת, כלומר, ואיך אתה נוהג, נכון?
אני נוהג, כן, אפילו יכול לנהוג בלי משקפיים.
אוקיי, אתה רואה טוב בלי משקפיים. עכשיו, כשאתה רוצה לקרוא, אתה מה שלא יהיה צריך משקפיים, כי בעדשה מרחקת אין לך אפשרות לראות טוב מקרוב. אז מה שלא יהיה, אתה צריך להרכיב משקפיים.
כן, אז מה שאני עושה עכשיו זה או שאני מסתכל קצת יותר מרחוק, או שאני פשוט מוריד את המשקפיים.
לא, אז מה שאתה צריך לעשות זה להתאים לך משקפיים, שיהיה לך נוח לקרוא איתם, ולדחות את הניתוח אם אתה רוצה.
כן, השאלה היא, זאת אומרת, אתה בכל מקרה, אני חשבתי לעשות בעין השנייה גם לרחוק, ואז להרכיב משקפיים
לקרוא. לקרוא, רק לקריאה. תראה, מה שאני עשיתי, אני לפני שנים נותחתי. אז אני עשיתי בעין אחת אני רואה מקרוב, ובעין אחת אני רואה מרחוק. מה שנקרא מונו...
אני מבטא ללכת על הצד הבטוח שלא...
לא, אז כי אני, לי היה חשוב, אם אני בטלוויזיה, אם אני משדר, שאני אוכל לקרוא גם את הכרטיסיות, וגם לקרוא את הפרומטר, את הטלפרומטר מרחוק, ושלא היו לי בעיות, ודי מהר הסתגלתי, והיום אני צריך, אני רואה מצוין גם מקרוב וגם מרחוק, אלא, שלפעמים יש לי בעיה בלילה בתפיסת עומק ומרחקים. אז אני...
בגלל שזה
נרחוק
וזה
בקרוב. כן, כן. אבל אוקיי, אז מה שאתה צריך לדעת, קודם כל שהניתוח הוא לא ניתוח דחוף. א',
ב', גם הוא אמר לי, כן.
ב', אתה צריך לדעת שזה לא ניתוח שמציל חיים, זה ניתוח שמשפר את איכות החיים.
אוקיי, כבר עשיתי
לך, זה אני... כן, אתה יודע, זה גם לא ניתוח בעייתי, זה הניתוח הנפוץ ביותר, נדמה לי, שעושים אותו ברפואה, ותחליט בזמנך חופשי ובשקט, אל תרוץ.
זאת אומרת, אם יש לי בעוד שבוע, אז לא יקרה כלום אם אני
אדחה
את זה למשל?
לא יקרה כלום אם תדחה את זה לעוד שנה.
אה, באמת?
כן, לעוד חמש, לעוד... כן. ברגע שתרגיש שזו בעיה, אז אתה יכול לנתח, זה בכלל לא דחוף.
אני כרגע, מתי שאני מוריד את המשקפיים, אז בעין השמאלית, אני מרגיש קצת איזושהי... כאילו שאני איזה מין הפרעה קלה, אבל כשאני מרכיב את המשקפיים, כמובן שאני עם עין שמאל, ברגע שאני בלי משקפיים, אני לא רואה אותו. אבל ברגע שאני מרכיב את המשקפיים, אני רואה טוב.
אתה צריך לדעתי להתאים לחזוק משקפיים שתראה טוב בשני המצבים, גם בעין, שתעשה את התיקון של העין שנותחת מרחוק, שתוכל לקרוא בה בקרוב. ואז תוכל עם מזוג משקפיים לקרוא, ועם מזוג משקפיים אחר, ובלי משקפיים לנהוג.
גם הוא המליץ לי ללכת, כאילו, לנסות לראות לגבי משקפיים חדשים, חדשות, אבל... אז
אתה
אומר, לא צריך לעשות את זה בעוד שבוע, גם...
אני אומר, זה לא דחוף. ניתוח קטרקט אינו ניתוח דחוף.
ואם לפי הבדיקה שאומר לי שזה
6-6,
אז בכלל...
6-6, אז אתה רואה מצוין.
כן.
אני מניח שזה 6-6 עם תיקון.
כן, ברור.
כן.
ברור.
אוקיי.
אם אפשר עוד שאלה קטנה,
בבקשה. בבקשה. אני לפני
כמה חודשים נפלתי ברחוב, נפלתי. ונחבלתי, ומאז התחילו לי כאבים בכתף ימין, וכל מה שאני עושה, שום דבר לא עוזר, משחות, כדורים.
נפלת על הכתף?
לא ממש על הכתף, זה מה שמוזר, כי נפלתי דווקא יותר על הברך.
יכול מאוד להיות שהתנועה המהירה שעשית כדי לבלום עם היד את הנפילה. יכול להיות שנקרא לך קרח חלקי של אחד הגידים, שעוטפים את הכתף. הכתף שלנו זה מפרק שבמקור הוא מאוד לא יציב. זה לא מפרק ממש של אלי ומחטש, אלא זה מפרק שיש בו שתי נקודות מגע בין עצם הסקפולה שהיא עצם הכתף, לעצם ההומרוס שהיא העצב של היד. אז, והמגע הוא מגע, מה שמחזיק את כל המפרק זה רצועות. ולפעמים רצועה יכולה להיקרה קריאה מלאה או קריאה חלקית. אז אם אתה רואה שזה לא עובר, אתה צריך לבצע, לעשות אולטרסאונד ולראות מה קורה.
ומה הטיפול היכול להיות במקרה שכן...
לפעמים זה רק פיזיותרפיה, לפעמים זה סבלנות שזה יצטלק, לפעמים זהו, ואם זה מאוד כואב ולא חולף ומצב לא טוב, אז אפשר גם לעשות ניתוח. אבל עוד פעם, קשה כרגע לדעת בלי לראות מה הבעיה.
חודש מרץ שנפלתי, הכאבים לא... ביום יום זה לא קורה, רק בטווח תנועה מסוים, אז פתאום קשה לי למשל להזיז את היד אחורה או למעלה או זה.
כן.
אז זאת הבעיה, כן.
אוקיי, אז אם אתה רואה שזה לא עובר, ועובר מספיק זמן, אז תבקש שיפנו אותך לאולטרסאונד, לבדיקת יד מאיה של הכתף, ותוכל לראות בדיוק.
זה לא קרה לחכות, אבל... אני רואה שזה לא עובר בגלל זה.
אם עברה חצי שנה, אתה אומר, זה היה בחודש מרץ, ואנחנו בספטמבר, אם עברה חצי שנה, אז אולטרסאונד אפשר לעשות לך, אין מה לחכות. זאת לא בדיקה מסוכנת, זאת לא בדיקה יקרה, זאת לא בדיקה, אז זאת בגלל שרואת את אינפורמציה.
בסדר גמור.
כל טוב לך.
אני מודה לך.
כל טוב נתן. שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה. עם מי אני מדבר?
עם אורלי, ואני מתקשרת בקשר לנכדה בת שנתיים, קודם כל תודה רבה.
בבקשה, בת שנתיים הקטנה, כן.
כן, היא קיבלה איזשהו מכה, או אני לא יודעת מה, בגינה, והיא איבדה קצת את ההכרה, ככה כן. אימא ואנשים ראו.
כן.
עכשיו, לא ראו איך היא קיבלה את המכה או מה, ובדיעבד, הגננת הרגישה שמשהו לא בסדר, והם ראו
יש לה ניתוקים. רק רגע, גננת ראתה שמשהו לא בסדר לפני הנפילה או אחרי הנפילה?
לפני, אבל הנפילה הזאת אספה לה, והיא החליטה שהיא מצלמת את הניתוקים.
אוקיי.
היא עשתה כמה סרטונים של הניתוקים.
אוקיי.
ואז היא קראה להורים ואמרה להם, יש לי הרגשה שזה אפילפסיה.
נכון. זה סוג, סליחה, סוג של אפילפסיה.
נכון, שזה ניתוקים. אחר כך באמת ההורים פתאום הבינו מה שהם חווים כל הזמן, שהם לא חיברו את זה לאפילפסיה. יום אחד היו שלושה התקפים בבת אחד, ואז הלכו למיון. השפזו את הילדה, עשו EEG, וה-EEG יצא נהדר.
בוודאי, משום שלא עשו לה את ה-EEG תוך כדי ההתקף.
ברור, אבל אפשר לעשות את זה, כי לא יודעים מתי יהיה ההתקף.
אז א', נכון, ב', אם זה בשכיחות של מספר פעמים ביום, יש אפשרות לעשות, אומנם בגיל שנתיים זה קשה, מה שנקרא EEG במשך 24 שעות, לחבר אותה לזה, אבל זה לא משנה, מבחינה קלינית, אם צילמו את זה, הרופא הנוירולוג יכול להתרשם. כלומר, אני כרופא, אני בצעירות, כלומר, בצעירותי, עוד לא היה מקצוע שנקרא נוירופדיאטריה. ואז אני כנוירולוג של מבוגרים, טיפלתי גם בילדים. ומספיק היה שהיו מתארים לי את ההתקף, כי אז לא היו מצלמות בטלפונים סלולריים כמו היום. מספיק שהיו מתארים לי ומדגימים לי מה הם רואים, שהייתי עושה את ההבחנה, ואפשר גם לתת טיפול, וזהו. אז ועכשיו אצל הרבה מאוד מקרים בילדים, זה גם משתפר וחולף אחרי תקופה מסוימת.
עכשיו רק שאלה.
בבקשה.
במהלך ההשפוף, קודם כל הם אמרו, הכל בסדר, אין שום דבר, ואז הראינו את הסרטים, ויש המון סרטונים, אז הם פתאום הלכו אחורה. אבל מאוד הפריע להם שיש לילדה נגעים באור.
כן. איזה סוג של נגעים?
אז זה מין כתמים לבנים. אתמול היינו איתה בבריכה, ויצאנו, הייתה קצת בשמש, יצאנו, ופנים שלה היו מלאות, שזה עבר אחרי, של הנגעים האלה, שפתאום ראינו אותם.
רגע אחד, זה נגע שלא נשאר קבוע, נכון? זה רק בשמש?
בגב כן. אבל שראינו אתמול, אז ראינו את זה גם בפנים. שאלתי את הרופא, אני שאלתי אותו, מה הבעיה עם הנגעים? צריך לעשות אבחון. זה היה המילה. עכשיו, מה שייך הנגעים לאפילפסיה?
המילה נגעים, קודם כל, יכול להיות מצב, יש מחלות שזה יכול להיות קשור. השאלה את הנגעים האלה צריך לראות כדי לדעת, כי יש מצבים, יש מחלה שנקראת נוירופיברומטוזיס, לא משנה, שהיא יכולה לבוא עם סוג של נגעים מסוימים באור, אבל אלה לא נגעים שנעלמים או מופיעים בשמש. יש מצבים מסוימים, אבל זה לא, לדעתי, מה שיש, יכול להיות שיש לה פטריות שמש, שהן בולטות יותר בשמש או באור. הכתמים האלה זה כמו כתמים שטוחים על האור, בצבע עגולים, בצבע לבן ובצבע
לבן, אני לא אגיד עגולים, כי יש חלק שהם...
אז יכול להיות זאת פטרת מה שקוראים פטריות שמש בשם הלא נכון.
זה לא שייך לאפילפסיה.
אם זה לא שייך.
ואם זה הנרופורטר...
אז כדאי לקחת אותה, עזבי, הדבר השני זה לא דבר שרואים אותו בשמש או בזהו, זה דבר שהוא בולט ומרגישים אותו גם. ומה שאת מתארת עכשיו זה משהו שהוא שטוח, ואם את עוצמת את העיניים ומלטפת את האור, את לא מרגישה שום הבדל.
נכון.
אז זהו, אז זה כנראה סוג של פטרת שמש. מה שאני מציע לקחת אותה לרופא אור לילדים בהזדמנות ולא דחוף, ויכול מאוד להיות שהוא ייתן לה קצת שמפו, או קצת סבון
אבל פטריות שמש יכול לבוא בגב, כשגב לא חשוף?
עובדה שהיא הייתה בים הילדה, או בבריכה.
כן, אתמול, אבל כל הזמן יש לה את הנגעים האלה.
המילה נגע...
ככה הם קראו לזה.
אוקיי, המילה נגע קצת מפריעה לי, אוקיי, לא ראיתי את זה, הם ראו את זה, אז אני לא יכול להגיד לך. מה שלא יהיה, אני מציע לקחת אותה לרופא אור לילדים, ולהתרשם, יכול להיות, זה יכול להיות הרבה דברים, וזה לא, אני לא חושב שזה קשור לאפילפסיה, אלא אם... יש סימן, זה גם לא אפילפסיה, אני מאוד, המילה אפילפסיה מכניסה קונוטציות.
נכון.
מה שאפילפסיה זה כל מחלה שיש בה הפרעה חשמלית בפעילות המוח, שבאה לידי ביטוי מסוים. אני נותן הגדרה מאוד מאוד פשוטה, לא הגדרה מדעית. עכשיו, ההתנתקויות האלה, הן התנתקויות שקורות בזמן של הפרעה חשמלית קצרה. עכשיו, הדבר הזה חשוב לתקן אותו, אם זה אכן זה, משום שאם הילדה הולכת בעוד כמה שנים, כן, בעוד 4 שנים, היא תלך לכיתה א', ואז היא תתחיל ללמוד. ואז אם המורה מדברת ויש לה התנתקויות, היא לא, אין לה את הרצף של הלימודים.
זה רק זה, זה
כשהיא
יושבת איתנו מסביב ופתאום היא נעלמת.
אוקיי, אז זה דבר שדורש טיפול.
וזה תרופתי?
תרופתי, כן.
כן, כי תור, אתה יודע, למרפאות זה סיפור מהסרטים.
אני מניח שיש לכם ביטוח משלים, אפשר ללכת לרופא נוירולוג ילדים באופן פרטי ולקבל טיפול. גם רופא ילדים יכול לטפל בהפרעה חשמלית שלנו.
אז לא ללכת
שלנו.
רק למרפאות, כי המליצו לנו מרפאות.
בסדר, עד שתכי למרפאות, עד שתקבעי תור למרפאות, תלכי לרופא ילדים או לרופא נוירולוג ילדים פרטי. מה?
הבנתי, אוקיי. מה זה תודה?
בבקשה.
זה מלחיץ.
זה מלחיץ, אבל לזה זה טיפול, ואני בצעירותי אמרתי לך, הייתי מטפל בילדים, הדברים האלה מסתדרים, יכולה גם
זה
ללכת...
זה מסתדר, זה יעבור?
ואת, אני לא יודע אם זה יעבור לגמרי, או הייתי אצטרך טיפול תרופתי, אני עוד לא יודע, לא ראיתי את, את כל מה שקורה. עכשיו היא גם קטנה, בהרבה מאוד מקרים, כשהמוח הופך להיות יותר בשל, תופעות כאלה נעלמות, תופעות של הפרעות קלות, מה שפעם קרו מהסוג של פטימל, פעם דיברו על, הבחינו... את ההפרעות האלה כהתקף קטן וכהתקף גדול, או מחלה קטנה ומחלה גדולה, או מחלה של אבסונס, אבסונס זה היעלמות או היעדרות.
זהו, זה השם שהרופא אמר.
אבסונס,
כן. זה בדיוק, אבסונס, זה בדיוק מה שהרופא אמר.
זהו. אז אלה הגדרות שהן...
והיא יכולה שבוע להיות בלי התקף, ופתאום ביום אחד קמה.
כן, כן, זהו.
זה מתאים.
אוקיי.
תודה רבה רבה, תבורך.
כל טוב, כל טוב, אורלי.
תודה רבה רבה, ביי.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום.
אם יש לי הכבוד.
מדברת לילך.
כן, ובת כמה הילה?
לילך.
לילך, סליחה, כן. בת כמה את לילך?
אני בת 50, אבל אני מתקשרת לא לגביי.
לגבי מי?
יש לי שתי שאלות, אחת לגבי בעלי ואחת לגבי אמא שלי.
אוקיי, קודם כל, עם מי את רוצה להתחיל?
נתחיל עם אמא שלי.
בת כמה שתהיה בריאה?
אמא שלי בת 75, כן. עושה דיאליזה מזה כ-5 שנים, כי היא סובלת מסוכר. מספיקת
כליות.
כן, מספיקת כליות בעקבות סוכרת.
כן.
עכשיו, לאחרונה, כל פעם אחרי טיפול דיאליזה, היא לא מספיקה להקיא. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה.
תראי, הרופאים של הדיאליזה צריכים לתת לה משהו לפני הטיפול.
אז אין להם מענה לזה. הם אומרים שזה לא מהדיאליזה.
תראי, אם זה קורה באופן קבוע אחרי, אז קשר צריך להיות. אם זה קבוע רק אחרי דיאליזה, וכל פעם אחרי דיאליזה, אז קשר צריך להיות. אז יש תרופות שמותר לתת לחולי כליות, וצריכים לבקש מהם שיתנו לה, או בזמן הדיאליזה, או מיד לאחר מכן, את התרופות שנותנים נגד בחילות. עכשיו, יש קבוצה שלמה של תרופות, את חלקן אפשר לתת גם בעירוי לבריד, שיכולות להרגיע את זה.
אז הם נתנו לה זופרן.
כן, זו תרופה
אבל
טובה.
אבל זה לא עזר, עדיין יקיע.
עכשיו, כמה זמן היא עושה דיאליזה? זה
כמעט 5 שנים.
וזה התחיל מהדיאליזות הראשונות?
לא, רק לאחרונה.
והיא יותר במתח בתקופה האחרונה?
לא.
לא.
כל דבר
מיוחד. אז צריך לנסות כל מיני דברים אחרים שישנם. גם דברים להרגעה קצת, וגם דברים שהם צריכים לבדוק משהו כמו למשל מודל, אני לא יודע עד כמה מותר או אסור לתת את התרופות האלה בדיאליזה, זה צריך לבדוק, מודל או פרמין, או מוטיליום.
פרמין היא אלרגית, אז היא לא יכולה.
או מוטיליום.
מוטיליום, אתה אומר?
לנסות, כן.
אוקיי.
או מודל.
מודל?
כן. אבל זה צריכים לבדוק, הם צריכים לבדוק אם מבחינת דיאליזה זה בסדר.
כן, לא, אני אדבר מרופא של הדיאליזה שלו.
ודאי.
טוב, עכשיו לגבי בעלי.
כן, בן כמה הוא שיהיה בריא?
בעלי בן 56.
כן.
והוא סובל מגאות.
כן. היפרוריצמיה. אז את יודעת שיש לך ייחוס, הוא היה מלך
כן, שמעתי על זה, אבל זה לא עוזר לי עכשיו.
אני צוחק, אני צוחק. קראו לזה מחלת המלכים, כי רק אנשים שהיו בעבר, אנשים מאוד עשירים שיכלו לאכול בשר, סבלו מזה יותר. כן. אבל רק נגיד, רק נגיד למאזינים שלנו שגאוט זו מחלה משפחתית תורשתית, שיש בה עלייה ברמות החומצה האורית. החומצה האורית, שהיא פירוק של חלבונים מסוימים ושל אלכוהול ושל דברים מסוימים, שוקעת במפרקים וגורמת לכאבים מאוד מאוד קשים. יש לה גם הפרעות מטבוליות נוספות, ויש לזה, יש לה טיפול תרופתי, ואנחנו גם מוסיפים דיאטה. עכשיו תשאלי אותי את השאלות.
איזה טיפול תרופתי אתה מדבר על הקולחיצין?
לא, קולחיצין אנחנו נותנים רק בזמן התקף. כשיש התקף חריף, אנחנו נותנים קולחיצין. אבל
אז
יש...
אז אתה מדבר על הנרוסין?
אני מדבר על אורוקל.
אה, זה לא נותנו לו.
ויש אורוקל.
אורוקל?
כן, או יש מה שנקרא צילוריק. פעם קראו לזה, כן, או פעם קראו לזה זילול.
אוקיי, אז זה לא ידענו, לא נתנו, לא.
לא, כי יש תרופות שמורידות שלוקחים באופן קבוע, והן מורידות את החומצה האורית.
הבנתי.
מצד שני, צריך להוריד בשר, להוריד שוקולד, להוריד אלכוהול.
פה מתחילה הבעיה.
כן.
שהוא טריפוליטאי בעייתי, ולא יכול לוותר על הבשר.
אז בואי תראי מה אני מציע.
רגע, אז מה הוא עושה? הוא אוכל, ואז לוקח את הקולחיצין או את הנרוסין, וזה עובר לו.
תראי, נרוסין...
ואז הוא שוכח וכאב לו.
כן, נרוסין אני לא מציע לקחת.
נרוסין הוא לא מציע לקחת, אתה רואה?
לא מציע לקחת. למה
לא?
כי זאת תרופה טובה, אבל מהמשפחה של התרופות האנטי-דלקתיות, והתרופה הזאת היא תרופה שבין השאר גם מגרה את הקיבה, והוא יכולה לעשות בעיות בקיבה, היא גם יכולה להעלות לחץ דם, היא גם יכולה לפגוע בכליות. זאת תרופה כמו כל התרופות, כמו אביטרן, כמו ארקוקסיה, כמו וולטרן, כמו אדוויל.
אז מה אתה מציע לעשות?
מה אני מציע לעשות? אני מציע לא לאכול בשר, או שיש לי הצעה יותר טובה. כשיש ארוחה טריפוליטאית טובה, תגידו לי, אני אבוא, אני אוכל את הבשר, והוא יאכל את הממולאים, וממולא אחד אני אגנוב לו. תקשיבי, אוכל כזה טוב, אני מבין שקשה לוותר.
כן, זה בעייתי, זה כל הזמן מריבות על זה.
בצדק, אני מבין אותו.
כי כשלא כואב לו, הוא שוכח כמה כואב לו כשזה בהתקף.
על זה אומרים, תמות נפשי עם...
בדיוק, עם
מפרום.
עכשיו יש לי שאלה, בדרך כלל הגאוט בא לו בכף הרגל.
זה תמיד באצבע בבוין, באצבע הראשונה, במפרק השני שמחבר את האצבע לכף הרגל.
נכון.
מתנפח אדום וכואב.
ולאחרונה יש לו כאבים במפרקי הידיים, זה יכול להיות גם גאוט או שזה משהו אחר?
יכול להיות גם לי, יכול גם להיות.
כן?
אם ברגע שהוא לוקח קולחיצין גם הם יורדים, אז זה קשור.
אז זהו, לא התחיל לקחת, כי רצינו לשתול אם באמת זה יכול להיות.
זה יכול להיות קשור. זה יכול, הרי המשקעים יכולים להיות בכל הפרקים. הפרק האופייני הוא הפרק של כף הרגל, של הבוהן.
נכון.
של הבוהן, הפרק, המפרק שמחבר אותו לכף הרגל.
כן, שם בדרך כלל כואב לו ומתנפח.
מתנפח, אדום, רגיש. כן, אז זה יכול להיות קשור.
הבנתי.
אבל תראי, אוריקל...
אוריקל,
שנסה לקחת, זה נדמה לי 100 מיליגרם כל כדור, ועד כמה שאני... לא, אבל הרופא אמור לדעת, ולתת לו באופן קבוע, מה רמת החומצה האורית שלו?
אז זהו, הוא לא לוקח באופן קבוע, כי אין לו את זה כל הזמן, אבל פתאום פעם בשנה יכול להיות לו התקף, אז מה בשביל זה כדאי שהוא ייקח את האוריקל כל הזמן?
תראי, אני... את שואלת שאלה קשה, מה שצריך לראות זה מה רמת החומצה האורית שלו בדם. אם הרמה צריכה להיות עד 7 בערך, ברוב המעבדות, עד כמה okay. שאני זוכר. אם הרמה שלו היא כל הזמן קצת יותר גבוהה, אז כדאי שייקח. עכשיו, אפשרות אחרת היא לקחת רק כדור אחד ביום, ולא לקחת שניים או שלושה כדורים ביום. אפשרות אחרת היא להוריד אלכוהול, להוריד בשר, להוריד שוקולד, להוריד עגבניות, להוריד...
אבל הבשר זה הבעיה אצלו.
כן.
טוב,
אוקיי.
תודה רק עוד שאלה קטנה, זה אותה נזק מצטבר, או שכשזה עובר זה עובר?
תראי, זה יכול לעשות נזק מצטבר למפרק, כי זה למעשה החומצה האורית אוכלת את המפרק, היא מנקבת אותו. את יודעת, יש, את זוכרת שכשהיו פעם בחברות האוטובוסים היו כרטיסיות, והיה כן. עובר מבקר או של הנהגים, היה עובר, והיה לו כזה מכשיר שהוא היה עושה את הניקובים,
מנקב
בכרטיסיות. והתמונה ברנטגן, כשיש נזק למפרק, היא תמונה כאילו שנקבו עם מכשיר. זה נקרא pinch out lesion. ממש נראה כאילו שנקבו לו את המפרק עם חורים כאלה קטנים. עכשיו, הרבה מאוד מקרים, כשהמחלה חולפת או כשיש תקופה שקטה, החורים האלה מתמלאים. אבל זה המצב הדלקתי. עכשיו, אם יש משהו שמזיק לגוף, צריך לדעת שהוא מזיק ולא להשתמש בו, לא לקחת אותו. ולשתות הרבה מים.
מצוין. בסדר גמור. תודה רבה.
כל טוב.
תודה.
אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, אני חוזר, 1-907-2-2-103, ושאלות אפשר לשלוח לוואטסאפ ל-054-70-103-70, מיד אני אענה על שאלה שקיבלתי. פרסמות. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו? הלו? יש לנו מישהו? אוקיי, אולי בינתיים אני אענה על שאלה. קיבלנו שאלה בוואטסאפ וכותב לי המאזין, היום אני בן 67. לפני שנתיים עברתי אירוע מוחי בצד שמאל, שמשפיע על צד ימין של הגוף, כלומר צד שמאל של המוח, הכוונה, שמשפיע על צד ימין של הגוף, כולל הפזיה. הפזיה זה הפרעה קשה בדיבור או חוסר יכולת לדבר. ברצוני לשאול, אם מדללי הדם, מה עדיף לצרוך? פלאביקס או קרטיה? אגב, בעבר לפני 11 שנים עברתי ניתוח מעקפים. אז ככה, קודם כל מדובר באיש שבגיל צעיר מאוד התחיל עם מחלה של כלי דם. אם לפני 11 שנה, כלומר בגיל 56, הוא עבר ניתוח מעקפים, סימן שהיו לו כבר בעיות בכלי הדם של הלב, ועכשיו לפני שנתיים קרתה לו בעיה בכלי הדם של המוח. אז באמת צריכים להיות מאוד מאוד זהיר, לראות שהכולסטרול יהיה מאוד מאוד נמוך, לשמור על לחץ דם, לשמור על סוכר. עכשיו השאלה שהוא שואל זה פלאביקס או קרטיה. שני הכדורים האלה הם מדללי דם. שניהם פועלים במנגנונים מאוד מאוד דומים. לשניהם יש תופעות לוואי קטנות. יש כאלה שגם נותנים גם פלאביקס וגם קרטיה, את שניהם. אני לא חושב שיש הבדל בין פלאביקס לקרטיה גדול מבחינת טיפול מונע משני לחולה עם אירוע מוחי. לכן אני הייתי מציע שמה שהרופא המטפל שלך מציע לך, את זה תיקח. אפשר לקחת או את זה, או את זה, אין שום בעיה. אם יש לך בעיות בקיבה, צרבות, בעיות גסטרו-אינטסטינליות של דרכי העיכול, אז אולי עדיף פלאביקס שהוא פחות משפיע על הקיבה מאשר אספירין. זהו, זה מה שאני יכול לענות לך, ומי איתנו על הקו.
הלו, שלום.
כן, שלום וברכה.
שלום לך, פרופסור קרסטו.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
עם יעקב לב משוהם.
אוקיי, יעקב. בן כמה אתה?
אני בן 74 עוד מעט. הבת שלי, העניין הוא לבת שלי שחיה בארצות הברית. היא חיה בניו יורק.
כן.
ולפני כ10 ימים היא חשה בצד שמאל חוסר תפקוד וסוג של צליעה ברגל שמאל ויד שמאל חלשה מאוד. הם ישר רצו למיון כלשהו.
בת כמה ילדה? רק רגע.
בת 47.
אוקיי, זה מתאים ל...
בריאה לחלוטין.
כן.
בריאה לגמרי. אני שומע אותך מאוד חלש דרך אגב.
ושומע אותי מאוד חלש, אז או שאני מדבר רגיל.
אוקיי, אני מבין, כן. אבל אני מבין, אני מבין כל דבר.
תשמע, זה דבר שמעיד על איזושהי פגיעה מוחית
אז
קלה.
אז עשו לה, עשו לה CT וגילו שיש לה קברנות small formations, זה נקרא.
כן.
בצבר כלי דם ורידיים.
כן, כן.
בעומק המוח, בצד ימין, זה השפיע על צד שמאל, והמליצו לה, היא הלכה ישר לרופא מנתח ידוע מאוד, אני כתבתי את השם פה.
לא משנה, לא משנה.
לא חשוב, ופרופסור, רופא שנמצא שם, עם ניסיון רב מאוד בניתוחי מוח, והיא הלכה אחר כך לעוד עצה, ואמרו לה שיש טיפול לייזר בניתוח זהר פולשני כזה עם סיב אופטי.
נכון, יש אפשרות אחת ויש אפשרות לפעמים לסתום את ה-AV malformation.
כן, ועם הלייזר.
כן.
אז זהו, עכשיו אנחנו בדילמה אדירה, מה לעשות, ללכת על ניתוח פתוח, ללכת על ניתוח עם חור בגולגולת ולהכניס סיב אופטי.
אני הייתי הולך עם לניתוח עם הסיב האופטי, ואם הוא לא מצליח, תמיד אפשר ללכת לניתוח פתוח.
הבנתי. אוקיי, אתה פוגע, בול.
כן, אני חושב ש... לא, כי זה הדרך היותר פשוטה, וברוב המקרים היא מצליחה, והם יודעים לפי הגודל של ה-AV malformation, לפי הגודל של... זה מום של כלי דם. עכשיו, הקוורנוס זה כן מעין רשת, מעין פלונטר של כלי דם, שהם לא רגילים, הם לא צריכים להיות שם. עכשיו, אם זה מחובר גם ל... לפעמים זה רק ורידי, ואז זה ונוס מלפורמיישן, ולאפים זה נקרא AV מלפורמיישן, שזה מחובר לעורק, ואז הלחץ הוא יותר גדול, וזה גדל.
זה ורידי.
זה ורידי, אז אפשר, אז יש מקומות שאפשר לחסום את זה, אני הייתי הולך קודם כל על הצורה היותר פשוטה.
כן, לכן, יש שם שטף דל, שאני גם הספיק לבד, בצורה ספונטנית.
זה המזל.
הוא גרם לנזק של בערך אינש מעוקב, משהו כזה.
כן. אוקיי, גם חלק יוכל להיספג, ובשיקום היא תוכל להשתקם וללכת, והחולשה ביד וברגל תחלוף.
אתה ממליץ על, מבחינה קוגניטיבית היא בסדר גמור, אתה ממליץ על ניתוח מיידי או להמתין קודם שיספג?
זה צריכים לראות אצלהם מה הם מעדיפים לעשות, מתי הם מעדיפים לעשות את זה, זה לא משנה.
יש לי MRI, יש לי הכל פה. אוקיי.
אוקיי.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב, כל טוב.
הרבה מאוד.
כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
מי
ראשון?
את.
אני, כן, תודה.
איך קוראים לך?
לילך.
לילך, בת כמה את לילך?
אני בת 54.5.
כן, מה השאלה?
אז זהו, שלפני כשנתיים, שלוש, אני לא יודעת מתי, התחלתי לחוות בעיות בזיכרון, חריגות, בטווח קצר. אני שוכחת דברים על האש, שכחתי, היום קצת פחות, כל מיני דברים שזה היה חריג אפילו לי, כי יש לי בעוד קשב וריכוז, אבל ממש דברים מאוד חריגים, והיה לי קושי בבליית כדורים.
שלא היה קודם?
שלא היה קודם, כן.
אוקיי.
ובדקו, הלכתי לרופא הפוזנגרון, מבחינה פיזית, הוא אמר שהכל תקין.
המנגנון תקין.
כן, שלחו אותי לסיטי, ובסיטי גילו שיש חסימה באחד העורקים, והתחילו לתת לי קרטיה, מדללי דם.
כן.
לאחר מכן הרגשתי ממש שיפור מאוד רציני. לאחר כחודשיים בערך נדבקתי בקורונה, ושוב פעם זה חזר, הבעיות זיכרון. גם עברתי בדיקת זיכרון בבית חולים, היא אמרה שיחסית לאקדמית זה טיפה פחות ממה שצריך, אבל מבחינתה זה בסדר.
כן. אני אגיד לך משהו, קרוב לוודאי שמה שקרה לך, זה יותר הפרעות בריכוז מאשר הפרעות בזיכרון. והפרעות בריכוז, ברגע שאת לא מרוכזת, אז האינפורמציה לא נרשמת, ואז את לא זוכרת.
אני אגיד לך מה...
זה נראה לי ככה... לכן, על סמך זה אני אומר את זה. כי הפרעות בריכוז... עם עצם העובדה שזה השתפר, וחזר שוב פעם, תומכת שמדובר בהפרעות בריכוז יותר מאשר בהפרעות בזיכרון, אבל זה לא כל כך משנה את זה. מה השאלה? בואי נתקדם.
כי היו לי דברים קיצוניים שלא קרו לי לפני כן, שאני שוכחת דברים על הגז, שהלכתי לאיזשהו מקום באמצע הדרך, אני פתאום, רגע, מה רציתי לעשות? זה לא הדברים שקרו לי.
ברור לי, ברור לי, כן.
אחר כך שלחו אותי ל-MRI, וב-MRI...
מצאו את החסימה, ל-MRA, לא MRI.
MRA?
אם ראו חסימה של כלי דם, אז זה בדרך כלל ב-MRA רואים את החסימה. אלא אם ראו אזור שלא קיבל דם, ואז אפשר לראות את זה ב-MRI.
אז הם לא שלחו אותי ל-MRA, שלחו אותי ל-MRI, זה מה שאני רואה.
ומה אמרו לך, שיש לך חסימה של כלי דם?
לויקורוזיס קל.
לויקורוזיס זה לא, כן, אוקיי, זה שינויים בכלי דם, זה משהו אחר.
כן, לויקורוזיס קל, מתון ורדיליקציה, זה סיני. היכול לבטא שינויים ישנים ממקור וסקולרי.
אוקיי, בסדר, זה מתאים, זה לא חסימה של כלי דם, של כלי דם, זה הפרעה בזרימת כלי הדם הקטנים.
אוקיי.
זה משהו אחר, זה משהו, כן.
לאחר שנה, גם נחלתי קופה, הלכתי לנוירולוג אחר, הוא שלח אותי שוב פעם לסיטי הפעם עם יון, בסיטי האחרון לא ראו שום חסימה.
מצוין. לא, החסימה, המילה חסימה היא לא נכונה. כי זה הפרעה בזרימה לכלי הדם הקטנים, זה לא חסימה של... כשאת אומרת חסימה, הכוונה לסתימה של כלי דם. וסתימה של כלי דם בדרך כלל רואים או באזור שמוזן על ידי אותו כלי דם שהוא מת, ואז רואים מעין חור שחור, אני מדבר בצורה ציורית, או שב-MRA רואים שכלי דם מתחיל ונעצר. כמו באנגיוגרפיה, כמו בצנתור של לב. את רואה צינור דם שהוא מתחיל, ופתאום הוא סתום.
וזה אפשר לראות ב-MRA יותר?
זה אפשר לראות ב-MRA. עכשיו, אם לך, לפי הלויקואריאוזיס, ולפי מה שאת מתארת, יש לך שינויים של כלי דם קטנים, שהם יכולים להתאים קצת לסכרת, או ללחץ דם, או לשומנים גבוהים בדם, או להתחלה של מחלת הרשתית, שיש לי הרבה אנשים שמתחילים בגיל 50 פלוס.
אוקיי, אז יש לי שומנים בדם כבר כמה שנים.
כן. לחץ דם תקין?
טרום סכרתית, לחץ דם תקין.
אוקיי, טרום סכרת ושומנים בדם, אלה גורמי סיכון למחלות של כלי דם, לטרשת. אז לכן זה העניין, וזה מתאים להבחנה.
וזה גם יכול לגרום בהמשך לדמנציה, גם הגורמי סיכון
האלה. כן, אבל את מקדימה את הסוסים לפני, את העגלה לפני הסוסים. כן, את יודעת מה שיש.
אומרים שכדאי לתפוס את זה ממש בשלב ראשוני.
נו, עכשיו שתפסו את זה בשלב השני ולא העשירי. אז בסדר.
והנוירולוג אמר שעצם זה שלא רואים היצרות של המוח, לפי דעתו זה לא דמנציה.
תראי, עצם העובדה שאת מדברת איתי בצורה שאת מדברת איתי ואת נתחת ואת אומרת מה שקורה, זה לא דמנציה, כן?
Okay.
עכשיו, ירידה בזיכרון יכולה להיות אצל הרבה אנשים גם במצבים של סטרס. אז ברגע שאת במצב של דחק כי את מפחדת שיש לך דמנציה, אז הקשב והריכוז שלך יותר גרועים. ואז את מפרשת כל צל הר כהר. כן? עוד פעם שכחתי, עוד פעם לא התמצאתי. עכשיו, איזה אזור את גרה?
בדרום.
בדרום.
באר שבע.
עכשיו, לא, אני אמרתי, אם היית אומרת לי תל אביב, הייתי אומר לך, בתל אביב כולם פתאום מרגישים מבולבלים. כל הפציינטים שלי באים ואומרים לי, תשמע, אני נוסע ברחוב, פתאום אני לא מוצא איפה אני נמצא. כי משנים את הרחובות, משנים את הכבישים, פתאום חוסמים כביש ועושים מעבר, פתאום באמצע הכביש עושים איזה, בונים רכבת, ואז מסיטים את התנועה לצד השני, ואנשים לפעמים לא מכירים את המקום שבו הם נמצאים.
כן, אבל... אז הם כבר לא על אוטומט, הם
כן,
מתחילים
בדיוק,
להתחיל
לחשוב. בדיוק. מכל מקום, את נמצאת במקום שיש בו שירותים נוירולוגיים מעולים, אז את יכולה תמיד להתייעץ עם רופאים מבית החולים בסורוקה, שיש שם מחלקה נוירולוגית מפוארת ומהוללת וטובה, ולקבל חוות דעת נוספת, אבל אם הבדיקה הקוגניטיבית שלך הייתה תקינה, ואולי קצת ירדה מהרגיל למישהו אקדמאי, ואם אני לוקח פקטור של סטרס, ולוקח פקטור של שינויים קטנים קטנים בכלי הדם, אז זה מסביר את הירידה הקוגניטיבית המינימלית.
הבנתי. כן, סטרס יכול להיות, כי זה...
סטרס מגביר לחץ ומגביר את כל הסימפטומים.
תורך הדורית זה סטרס רציני.
נכון, זה סטרס גדול, זה אחריות גדולה וסטרס גדול ומחשבות כל הזמן, ובמקום שכל ההוצאות, כל הסידורים, כל הדברים, כל האחריות יתחלק על שניים, הכל עלייך, על הראש שלך.
כן, אני תמיד אומרת שאני מתפקדת כמו סופרמן.
נכון, זה נכון, להיות אם חד הורית זה נורא קשה.
ועוד משהו קטן ככה,
בבקשה,
שקשור לזה, אני התחלתי ללמוד לפני שנה.
מצוין.
ולימודי נומרולוגיה, ויש שם גם איזון שם, שזה כמו סודוקו כפול 1,000.
כן, אני מכיר, מתמצא.
כן, אוקיי, אז אני חושבת שזה גם שיפר, יכול להיות?
זה יכול להיות, כי לא בגלל מה שלמדת, אלא בגלל הלימודים. כשלומדים דברים, זה מפתח את המוח, זה מחדש סינפסות, זה מחדש קישוריות בין תאים לתאים. אז זה לא משנה אם את לומדת נומרולוגיה, אם את לומדת רפלקסולוגיה, אם את לומדת צרפתית, יפנית או גרוזינית, כלומר גם לימודים של שפה, כל לימוד חדש הוא בריא וטוב. עכשיו, בנומרולוגיה יש לך גם כל מיני צירופים, נומרולוגיה רגילה או נומרולוגיה קבלית?
מודרנית.
אוקיי. מה מספר המזל שלך?
מספר המזל? 3.
3. גם שלי, זה בסדר.
גם שלך 3?
כן.
לי יש הרבה 3 במזל.
אוקיי.
מצוין.
טוב, מספר 3 את תהיה בסדר.
בסדר, תודה רבה לך.
כל טוב.
כל טוב, תודה, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו.
שלום, דוקטור קרסו.
שלום וברכה. איך השם? איך השם?
רונית.
רונית. את עלית פעם לשידור אצלי? אני מכיר את הכל? או שזה יש לך...
לא, לא.
לא, אז יש לך קול דומה. בת כמה את, רונית? 74?
בת 74.
כן. אני שומע, אני איתך.
עכשיו, הבעיה שלי היא קצת דומה לבעיה של הבחורה לפני שהייתה.
כן.
קצת שונה וקצת דומה. אני...
קודם כל היא שונה, כי את ב-20 שנה מבוגרת ממנה.
סליחה?
קודם כל היא שונה, כי את ב-20 שנה מבוגרת ממנה. ואז כן, מותר טוב. לך יותר ממה שמותר לה, אבל בואי נמשיך.
אוקיי. אני סובלת מכאבי ראש כבר הרבה זמן, אבל זה כאבים כאלה שזה אצלנו במשפחה, גם לאמא שלי היה, גם לאחותי, מין דקירות כאלה, כמו זרם חשמלי, שזה בא פעם בכמה זמן, זה לא רצוף. זה יכול לבוא כל פעם בחצי שנה, או בכל חודש, זה פתאום כזה מופיע.
ואיפה זה, מאחורי האוזן?
לא, זה מסתובב, זה כל הראש. זה פעם בצד הזה, פעם בצד ימין, פעם שמאל, פעם למטה, פעם למעלה.
אוקיי, מה, קודם כל, איך הוא... כן.
כן,
אבל זה לא הבעיה. אם זה לא הבעיה, אז למה סיפרת את זה?
לא, זה ככה, רקע כזה.
זה לרקע, אוקיי. זה. אז אני רק, לגבי הרקע אני אגיד לך שאתה יכולה להיות רגועה, כי זוהי כן. תופעה של כאבים נוירלגיים, וזה בדרך כן. כלל קשור לשינויים בעמוד השדרה הצווארי. כן, או אוקיי. יש, או שזה יכול להיות איזושהי גירוי של עצב אחר, זה כמו זרם חשמלי, או כמו דקירה שאת מקבלת, או דקירות, נמשך בתקופה מאוד מאוד קצרה וחולף, נכון?
זה לפעמים אפילו יכול לקחת יום או כמה שעות.
יום שלם? אז זה צריך לראות יותר. כלומר, אבל אם זה בא פעם בחצי שנה וחולף, כמה זמן יש לך את זה?
כבר יש לי את זה כמה שנים.
אז
זה לא דבר חדש.
אז אל תדאגי.
אבל זאת באמת לא כל כך הבעיה שלי, מפני שזה עובר, זה כמו שאמרתי לך, זה בא ועולה.
כן, מה הבעיה?
אבל הבעיה...
רק שנייה, אני חייב לעצור אותך, רונית. אנחנו, יש לי טעות ברקע, אז אנחנו okay. ניפרד עכשיו, אנחנו נחזור אלייך בתחילת השעה הבאה. בסדר?
Okay.
אז אנחנו okay. מיד חוזרים okay. אלייך. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, תודה למאיר הפרץ העורכת, לעדן בנרי המפיקה, תודה לנויה חסון האחראית על הדיגיטל ולמאור רטה האחראי על הלייב, תודה מיוחדת לאיציק אהרון ולגל אשל שאחראים על השידור, ולי לא תודה, אני פה בסדר, אנחנו בפולניה, לא... החבר'ה שלי צוחקים. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-123, אני חוזר, 1-900-722-123, ובוואטסאפ אפשר לשלוח שאלות ל-054-70-103-70, פרסומות, חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו להתראות.
103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאירה פרץ עורכת התוכנית, עדן בן ארי מפיקה, נויה חסון אחראית על הדיגיטל, מאור רטה אחראי על הלייב, איציק אהרון אחראי על השידור ב-103 FM, וגל אשל אחראי על השידור ב-104.5 FM, ואני אחראי על המיקרופון, אני פה צריך לשבת ולדבר איתכם, וכיף לי גדול, ולהזכיר לכם שהטלפונים שלנו הם 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, ושאלות אפשר לשלוח בוואטסאפ ל-054-70-103-70, ואנחנו חוזרים לרונית שהתחלנו לדבר איתה בשעה הקודמת, והפסקנו בגלל שהזמן חלף. שלום רונית.
שלום וברכה.
חזרתי אלייך, אני איתך. מה השאלה שרצית לשאול?
אז השאלה שלי עכשיו, אני עשיתי לפני חודשיים, שלושה MRI מוח, ללא חומר ניגוד.
כן, למה עשית את ה-MRI? בגלל אותם כאבים, בגלל אותו זרם?
לא, 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 לא בגלל זה. אני, היה לי מקרה שהיה לי כאבי ראש הרבה יותר חזקים שלא עברו עם כל הכדורים שלקחתי נגד כאבים, וזה היה שלושה ימים ברצף.
כן.
והלכתי, השפצתי את עצמי בבית חולים, כבר לא יכולתי יותר, במיון. ועשו לי שם סיטי וביקות, ו... הם אמרו שהמלצה לעשות MRI. אז
הם מצאו משהו בסיטי או שאת לא יודעת?
לא, 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 הם מצאו משהו בסיטי גם כן. הם אמרו שבסיטי, תכף אני אומרת לך, כל כך הרבה בדיקות אני עושה כבר, לא ציינתי ש... כן, שהדגם שרבולי עצב הראייה מעט מעובים ומפותלים, כן. ונבדקתי על ידי גם רופאת עיניים, שקבעה שנמצא אניזוקוריה.
אניזוקוריה זה ישנים לא שווים, ולכן עשו לך את הבדיקה. בסדר.
חדשה והוסבר על מעקב, כן.
אוקיי, עכשיו בואי תשאלי אותי מה השאלה שרצית לשאול אותי.
אז עכשיו השאלה שלי שבעשיתי, קבעו לי, שהעוקף בגודל תקין, אבל מודגם תהליך ציסטה באספקט הימני של העוקף, שהוא דוחק כלפי מטה ולשמאל את בלוטת
ההיפופיזה.
בקוטר של 7 מילימטר.
כן. בדרך כלל ציסטה זה, תראי, יש לנו במוח, זה למעשה מחוץ למוח, בגולגולת יש שקע, שנראה כמו עוקף של סוס, כזה שקע שבתוכו נמצאת בלוטה, שהיא בלוטת ההיפופיזה. בלוטת ההיפופיזה היא בלוטה ששולטת למעשה על הבלוטות האחרות בגוף, על חלק גדול מהבלוטות בגוף. עכשיו, הבלוטה הזאת נמצאת בתוך שקע בעצם, היא למעשה מחוברת למוח, היא קשורה למוח, אבל יש לה גבעול, יש גבעול, והגבעול נכנס לתוך העצם, לתוך העוקף הטורקי, ושם היא יוצאת. עכשיו, יש ציסטה שלוחצת עליה.
כן.
זאת השאלה. עכשיו, מה השאלה שלך? עכשיו, בדרך כלל ציסטה, בדרך כלל ציסטה, זה, בדרך כלל, זה סוג של סק שפיר עם נוזל בתוכו, בדרך כלל. וזה צריכים אולי לעשות משהו, להגדיל ב-MRI ולראות מה, למה זה מתאים, ולעשות לך בדיקות אנדוקרינולוגיות, לראות אם יש הפרעה בהורמונים.
יש הפרעה בהורמונים,
כן?
כנראה.
באיזה הורמונים?
בבלוטת התריס.
אוקיי. אז אם יש הפרעה בבלוטת התריס עכשיו, הפרעה לבלוטת התריס אפשר לראות או בהורמונים של בלוטת התריס, או בהורמונים של ההיפופיזה, ב-TSH. אז פה צריכים פשוט לעשות לך ברור אנדוקריני ולראות מה קורה. זה גם אזור שאם צריך לנקז אותו, או אם צריכים לטפל בו, אפשר לטפל בו לפעמים דרך האף, ולא צריכים לטפל בו דרך הגולגולת.
הבנתי. וזה לא מסוכן, דוקטור, לעשות הרבה MRI, זה עם חומר...
לא, זה לא מסוכן. לא?
לא. זה לא קרינה?
א', זה לא קרינה, וב', זה חומר שמתפרק ויוצא, וג', יש מצבים שאנחנו עושים להם בלית ברירה, הרבה פעמים MRI, מספר פעמים אפילו בחודש. אחד אחרי השני, כשצריכים לברר משהו, או חס וחיל אנשים אחרי תאונות דרכים, ולפעמים אנחנו גם עושים הרבה בדיקות סיטי, אבל כן. זה. אז אין בעיה, זאת לא הבעיה.
אז אתה אומר שגם הציסטה זה לא דבר שזה...
אני מדבר על בדרך כלל, אני לא...
בדרך כלל.
כן, בדרך כן, כלל כן, זה לא כן, דבר ברור. שצריך, כן. כי לפעמים אצל הרבה אנשים, יש בעיה בבלוטת המגן ובלוטת התריס, גם ללא ציסטה שלוחצת על ההיפופיזה.
כן.
אז צריכים שילוב של רופא נוירולוג או נוירוכירורג ביחד עם אנדוקרינולוג.
את שלושת הרופאים האלה.
לא, או נוירולוג או נוירוכירורג ואנדוקרינולוג.
כן.
עכשיו, לא, נוירולוג או נוירוכירורג זה אחד.
או. כן.
ואנדוקרינולוג, עכשיו אפשר גם, השאלה, עשו לך שדה ראייה, בדיקות עיניים?
זהו, כן, בדיוק ככה.
אוקיי.
אני גם מטופלת עם השדה ראייה.
יש הפרעה בשדה ראייה?
יש הפרעה, אני גם מקבלת זריקות אליה בעיניים.
לא, 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 זה משהו אחר, זריקות אליה בעיניים, זה את מקבלת בגלל בעיות ברשתית.
ברשתית, בדיוק.
אבל כן, השאלה אם יש לך הפרעה בשדה הראייה.
יש לי הפרעה, אני בשבוע הבא צריכה לעשות בדיקת שדה ראייה.
אוקיי, למה אני שואל? כי מעל ההיפופיזה, מעל הבלוטה במוח, יש הצטלבות של עצבי ראייה.
כן.
לכן צריכים גם את זה לבדוק.
אהה.
אוקיי, אז זאת הבדיקה שתיתן להם גם תשובה. טוב.
אוקיי. תודה רבה לך.
כל טוב.
אין עליך ואין כמוך.
כל טוב, רונית, כל טוב.
תודה, דוקטור.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אני קודם כל להתנצל אם אני אהיה עם קצת רעש, כי אני השתדלתי להיות במקום הכי שקט, אבל אני יושב באוטובוס, אז זה בסדר?
כל זמן שנשמע אותך טוב זה בסדר, הכי הרבה ננזוף בנהג.
אני מודה לך, אני במקרה הנהג.
אוקיי.
מה שאני מנסה להגיד זה קודם כל תבורך על התוכנית.
תודה רבה, חן חן.
אני דם להצלחה, פרופסור קרסו נוטל כבר כחצי שנה ציפרלקס 10 מיליגרם.
כן.
אני לא יודע אם זה תפקידי, אבל אני מאוד 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 ממליץ לאנשים שהיו במצבי לנטול את הכדור הזה.
אוקיי.
אבל אני לא רוצה לו כרגע פרסומת, אלא רק להגיד לך תודה, יש שיפור רציני מאוד.
זה העיקר.
אני עושה טוב, אני אין חרדות, אבל איך אומרים פרופסור קרסו, עלייה וקוץ בה. לצערי, או, אתה בטח מכיר את התופעות האלה, שתי תופעות שקראתי שהן די אופייניות לנטילת הכדור הזה. קודם כל, התיאבון נפתח.
כן, השמנה והפרעה בתפקוד מיני.
יפה, אתה כבר בעצם קראת הבול לבעיה שנקלעתי אליה. האמת, ביקרתי את הפסיכיאטר, לא בשבילי, בשביל קרוב משפחה, וכשאני העליתי בפניו את הבעיה הזו, הוא אמר שיש כדור שנקרא מירו.
נכון.
והוא ממליץ על זה, לקחת את זה, כדי לשפר את הביצועים, לשפר את ההרגשה.
הוא אמר להוסיף מירו.
להוסיף מירו לציפרלקס.
נכון.
ושאלה שנייה בעצם, מה זה להתחיל דיאטה, או לא להתחיל להתפצות לדברים שבעצם הקדירו לי את התיאבון.
תשמע, לנסות, אתה כל היום יושב אם אתה נהג.
נכון, אני
בן 50. אז זאת בעיה. אז גם אחד לדאוג לפעילות גופנית שמאוד מאוד חשובה, אחרי בערב אתה מגיע הביתה, או בבוקר אם אתה עובד משמרת אחר הצהריים, אז תצא לפחות להליכה, לפחות להליכה להזיז את הגוף, זה חשוב, דבר אחד. ודבר שני, תכין לך, או תיקח מהבית קופסה, או צידנית קטנה, עם ירקות חתוכים. ותחרסם תוך כדי נסיעה אפילו.
זאת אומרת, כל מהתונה...
כי מה קורה? אתה מגיע הביתה, אתה מגיע, אם אין לך אוכל איתך, אתה עוצר ב... אתה מגיע לסוף הקו, אתה עוצר, אתה תוקע איזה בורקס, תוקע איזה פרוסה, תוקע משהו.
או בגט,
זה במקרה...
גם ממותקת מוזגת, שזה גם...
כן. עכשיו, זה דבר אחד. אז מה שאתה צריך לעשות, אם יש לך ירקות, אתה חוסם את עצמך, ותשתה הרבה מים. זה היה, ואז, רק עניין של לאכול, לאזן תזונה ולאכול פחות קלוריות.
מה שמדאיג אותי, פרופסור קרשו, מבחינה חיצונית גם, שהגוף עצמו נשאר הזה, הרגליים, הידיים, אבל
נוצרת כרס. רק הבטן, נכון,
נו, בוודאי. נוצרת כרס ממש בצורת הגס.
אז אתה מוכרח להוריד קלוריות ולעשות פעילות גופנית. שמע בקולי, גם אני התחלתי, אני פעם הייתי מאוד שמן. ואני הורדתי פחממות בצורה קיצונית, ואני היום הולך כמו הבחורות, הולך לעבודה, הולך לבית חולים, או הולך למרפאה שלי, עם צידנית, ולוקח בירקות, ולוקח באוכל מהבית, כדי לא לאכול את השווארמה, או את הפלאפל עם כל החומוס, או את כל הדברים האחרים. למרות שפלאפל עם חומוס זה בסך הכל אוכל בריא, אבל בזה אני רק פותח וממשיך עם דברים אחרים. ולהוריד משקאות ממותקים, לשתות רק מים או סודה.
ומבחינת נטילת הכדור, להמשיך איתו אין שום בעיה.
ברגע שתיקח מירו, תראה, תתחיל במירו, אני לא יודע מה הוא אמר לך, אבל תתחיל במירו רבע כדור, לא יותר.
שזה פעם ביום.
זה בלילה תיקח אותו. כן. קח אותו בלילה, לפני שאתה הולך לישון. עכשיו, קח בחשבון שהוא מרדים. עכשיו, אם אתה לוקח יותר מרבע, אתה יכול גם להיות עייף במשך היום. לכן, אל תיקח יותר מרבע, ותתחיל נגיד ביום שישי, כדי לראות איך תרגיש בשבת.
בשבת.
אוקיי?
ומבחינת נטילת הציפרלקס, אין שום בעיה.
ואז אחרי תקופה מסוימת, לא, אל תפסיק את הציפרלקס. אחרי תקופה מסוימת, אחרי שאתה מתחיל את המירו, תקופה מסוימת אחוריו, תוריד את זה לחצי כדור של ציפרלקס.
אבל כרגע בשלב זה להמשיך עם 10 מיליגרם ציפרלקס.
כן.
אין לזה שום תופעות שיכולות לפגוע מעבר למה שהם עכשיו
פוגעו. לא, אין לזה.
אוקיי, אני מאוד מודה לך.
כל טוב, כל טוב.
תודה על הכל.
בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, אני על הקו?
כן, זאת את.
שמי גילה, יש לי שאלה כללית לגבי הנושא של מה קורה, האם נגרם נזק לאנשים שלא לוקחים כדורים לריכוז. הבת שלי לדוגמה...
כדורים למה? לריכוז?
לריכוז. הבת שלי לדוגמה, בת 25, ניסו לה כל מיני דברים והגיעו למסקנה שצריכה ביוון שכבר מזמן, והיא לא לוקחת. אני קראתי באיזה מקום, וכמובן זה דוקטור גוגל, קראתי שיכול להיות שיתחילו, או שכבר מטפלים בפרקינסון ובאלצהיימר, עם כדורים שעוזרים ליצור דופמין. בשאלה שאני שואלת, אם צעירים לא לוקחים כדור לריכוז, האם יכול להיות שבגלל המחסור בדופמין הם יגרמו להם נזק עתידי?
לא. אז בואי נעשה סדר. דופמין הוא נוירוטרנסמיטר. נוירוטרנסמיטר הוא חומר כימי שבעזרתו תאים במוח מדברים אחד עם השני. עכשיו, לדופמין יש אזורים שונים שהם עם רצפטורים שונים, עם קולטנים שונים. יש אזורים שדופמין הוא גם מצב, החומר הזה, נגיד את זה אחרת, דופמין במקומות שונים במוח עושה דברים שונים. באזור מסוים במוח הוא אחראי לתנועתיות, וחסר ממנו, או חסר מהרצפטורים אליו, או חסר מכמות שלו בתוך מקומות מסוימים, גורם לפרקינסון. עכשיו, אנשים עם פרקינסון יכולים להתרכז טוב, ויכולים להיות בסדר, וכל הפגיעה שלהם היא פגיעה מוטורית. ילדים עם הפרעות קשר וריכוז, חסר להם דופמין. אז תוספת של דופמין במוח יכולה לגרום להם להתרכז יותר טוב. דופמין הוא גם החומר שגורם לנו לתגמול, להנאה. כשאני אוכל אוכל טוב ונהנה, או שאני קורא ספר טוב ונהנה, או שאני מקבל מסאז' טוב ונהנה, או שאני נהנה מאיזושהי חוויה מסוימת, לא משנה מה, סיגריה טובה אם אני אוהב לעשן בסוגרה, אם אני לא מעשן ולא ישנתי, או שותה איזה כוסית של משקה טעים ונהנה, ברגע שיש בי הנאה, במוח שלי מופרש דופמין. כלומר, אותו חומר במקומות שונים עושה דברים שונים. עכשיו, אין שום קשר, אין שום קשר בין, ולכן אולי נוצר הבלבול בהבנה.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני בעצמי סובל מהפרעות קשב וריכוז קשות ביותר. אני בצעירותי אמרו לי שאני עצלן ולא יצא ממני שום דבר. והמורה שלי
אמרה,
והמורה שלי אמרה לאמא שלי, הבן שלה חכם אבל עצלן. כן, וזה מה שהיה מקובל בזמנו. ואני במשך השנים פיתחתי בעצמי אסטרטגיות לימוד, לא משנה איך וכיצד. בבית ספר תיכון התחלתי לפתח אסטרטגיות, אז לא היו כרטיסיות, הייתי גוזר בריסטולים, אז לא היו מרקרים, הייתי משתמש בצבעי פסטל, ולאט לאט ככה למדתי, ואגב גם ככה עשיתי את הבחינות שלי בבית ספר לרפואה, בטכנולוגיות האלה שפיתחתי. עכשיו, אני בחיים לא לקחתי לא ריטלין, לא קונצרטה, לא ויוונס, לא אף אחד מהתרופות האלה. כלומר, והגעתי למה שהגעתי. כלומר, אני חושב שאפשר להגיע לדברים מסוימים, מצוינים, אפשר להתפתח, אפשר לעשות הכל, גם בלי התרופות האלה. השאלה, עד כמה האדם סובל? כי אם אדם הוא היפר-אקטיבי בצורה מאוד מאוד קשה, והוא כל הזמן...
לא היפר-אקטיבי, אבל זה החוסר ריכוז גורם לתדמית ירודה.
אוקיי, בסדר, אז אפשר
להשתמש... דווקא שמדובר בבחורה מאוד אינטליגנטית.
אבל כל, בדרך כלל אנשים עם הפרעות קשב וריכוז הם אינטליגנטים, בדרך כלל, כי אחרת לא מרגישים את זה, אנשים שהם לא אינטליגנטים, הפרעות קשב וריכוז לא מפריעים להם, כי הם לא... לא משנה. איך שלא יהיה, אם זה שהיא לא רוצה לקחת כדורים ולא לוקחת כדורים, נזק ודאי זה לא יגרום לה.
אוקיי.
ולפעמים להפך. לפעמים אנשים שכן לוקחים את התרופות האלה, יש להם נגרמים נזקים מסוימים. הפרעות בשינה, חוסר תאבון, עצבנות, כאבי פירוש, יש תופעות לוואי.
אוקיי. אז אתה אומר, סתם תפקידו של הדופמין בעצם זה ליצור קשרים, קשרים במוח?
לא, הוא לא ליצור קשרים, הוא החומר שמחבר בין התאים, הוא זה שיוצר את הקשרים במוח.
וואלה, יש לי קשר נהדר, וואלה, אתה גאון. אז למה שלא ניתן דופמין לגוש הימין וגוש השמאל?
או, פה, כי הם ייהנו כל אחד, הדופמין שאנחנו ניתן להם יגיע למרכז ההנאה, ואז הם כל אחד
ייהנו... הם יתחילו ליהנות מעצם הקשר בין אחד
לשני. לא, הם ייהנו מהמצב שבו הם נמצאים.
הבנתי.
ואיש ימשיך באמונתו לחיות.
אוקיי, תודה רבה לך, ותודה על התוכנית ועל על היכולת שלך לרדת לרמת הידע שלנו ולהסביר לנו.
בכיף, גילה. תודה רבה.
תודה לך.
אוקיי, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום וברכה, פרופסור. שמי רחל, ואני התקשרתי בקשר לנכד שלי.
בן כמה הבחור?
בן 11.5 כבר, והוא כבר, והוא כל הזמן סובל מאפטות בפה. והוא עבר בדיקות, בדיקות דם אולי למחסור של ויטמינים כלשהם, כל תקין. הוא היה אצל רופא שיניים, הכל תקין. מה שכן, רקע, יש לו G6PD.
כן, יש המשפחה מעיראק, ההורים מעיראק?
לא, לא, ממש לא, ממש, ממש לא. רוסיה,
כי בדרך כלל G6PD deficiency מופיע, מה? מטורקיה, אז כנראה הוא קיבל את זה מהחלק הטורקי, אבל בסדר.
אבל אצלי במשפחה אין אצל אף אחד.
אוקיי. אני אגיד לך משהו, G6PD זה חוסר רק למאזינים שלנו, שיבינו על מה אנחנו מדברים. G6PD זה חומר, חוסר, זה deficiency, של אנזים מסוים שעוזר לפרק חומרים מסוימים שאנחנו מקבלים מהתזונה. ואנשים, וזה גורם להם למסס דם, כלומר לפירוק של דם. אז אותם אנשים, בדרך כלל זה נפוץ ביהודים שעלו מעיראק ומהאזור ההוא, ובהם הם יודעים שהם אסור להם לאכול פול, למשל. כי אם הם אוכלים פול, אז בפול הם צריכים את האנזים הזה כדי לפרק חלקים בפול, ואז הם יכולים, אם הם לא, אם אוכלים פול, להגיע למצב של פירוק דם וצעבת וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, צריך לעשות לילד כמה דברים. צריך לראות קודם כל אם לא חסרים לו ויטמינים, ובעיקר ויטמינים מקבוצת ויטמיני B. הילד אוכל אוכל רגיל?
כן, כן, אוכל... למה רגיל?
למה אני שואל?
לא, כי יש... לא, עשו לו בדיקות דם, לא חסר לו שום ויטמין.
עשו לו, אני יכול להודיע לך בביטחון מלא, שלא בדקו לו ויטמינים, בדקו לו אולי ויטמין B12 ואולי חומצה פולית, אבל לא בדקו לו את כל הויטמינים. אז דבר אחד שאני יכול להציע לכם, זה לנסות לתת לו, לקנות מולטי ויטמינים לילדים. יש מולטי ויטמינים אפילו טעימים בצורת סוכריות גומי או דברים כאלה.
כן, כן, נקרא אותם.
זה דבר אחד. יש ספרי שנקרא SOS, תכף יבוא לי השם.
האמת היא שאני הבאתי לו, אני כל הזמן חוקרת בנושא ששואלת, הבאתי לו מין שמן כזה שהוא באמת מורח על הזה וזה עובר לו. אבל זה חוזר אחרי יומיים שלושה.
איזה שמן זה?
יש לו כבר צלקות. ראיתי שמן... לזה רבנית שרקחה אותו. ומישהי שמליצה לי עליו. משהו,
אני
לזכות את השם, ואין לי אותו כרגע בבית.
לא משנה, לא משנה.
לא כתוב.
אוקיי, אבל מה שלא יהיה, יש SOS ריליז, תכף יבוא לי השם, יש ספרי שאני תמיד ממליץ עליו, והוא טוב מאוד לאפטות בפה. עכשיו.
ספרי? זה בא בצורת ספרי?
בצורת ספרי, כן, בצורת ספרי.
Okay.
עכשיו, SOS ריליף נדמה לי. אני מניח שתכף יבוא לי, אם אני לא מנסה לחשוב על זה, זה יורד לי אחר כך.
Okay.
זה דבר אחד. דבר שני, בעיקר B2, B2 הוא חשוב, וגם, זה העיקר, אבל עכשיו, טרייס אלמנט. טרייס אלמנט זה יסודות קורת שלפעמים חסרים אצל ילדים, והם, זה אבץ, וזה סלניום, וזה ברזל, ולכן חשוב לבדוק את כל הדברים האלה. עכשיו, יכול מאוד להיות שבבדיקות הדם זה בסדר, יכול מאוד להיות, יש לו שלשולים לפעמים?
לעתים רחוקות.
מה? לעתים רחוקות.
כן.
כי, וגזים יש לו הרבה?
לא.
לא, אוקיי, אני שואל כי לפעמים יש ילדים שיש להם בעיות בעיכול, או ילדים שיש להם קרון, סליחה, לא קרון, אלא צליאק בצורה קלה, כלומר, והם לא סופגים טוב, ואז כשלא סופגים טוב ויטמינים ומינרלים, הדבר הזה יכול להיות קשור לעניין. אבל לדעתי תוספת של מולטי ויטמינים יכולה לעזור. היגיינה של הפה מאוד מאוד חשובה. ועוד דבר אחד שכדאי לנסות לעשות, לקנות בי חמצן של 3%.
אוקיי.
ולקחת כפית אחת של מי חמצן, שתי כפיות של מים.
שתיים של מים.
ולגרגר עם זה.
אוקיי.
זה מה שאני יכול להציע לו. זה יצרוב לו קצת בפה, יקצץ לו קצת בפה, אבל זה יכול לעזור.
ניסינו באמת לבודד לו מאכלים מסוימים, אני יודעת, כן. כמו עגבניות, או אתה יודע, דברים שגורמים לאיזושהי סוג של קונפיות, אבל זה ממש לא עזר.
תראי, בת, תחפשו SOS בוקל ספרי.
בוקל ספרי?
בוקל ספרי, בוקל זה פה.
פה, פה.
בוקל כן. ספרי, או SOS ריליף.
אוקיי.
זה סוג של ספרי שהוא טוב מאוד, אני ממליץ אותו, והוא טוב לדלקות גרון ויראליות, הוא טוב לכיבים בפה. אני מאוד אוהב את החומר הזה, כי זה חומר ממרכיבים צמחיים, והוא טוב לילדים, גם טוב לילדים.
אפשר להגיד שם של חברה, שאני חושבת שכן קלתי השתמשה בזה, זה של בראשית?
לא, 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 זה נדמה לי של ויטליטי. נדמה לי. כן. אוקיי.
טוב. תודה רבה לך, אני מקווה שזה יבוא באמת.
כל טוב. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
פרופסור?
כן, זה אני.
שלום לך, מה שלומך?
שלום וברוך השם יום יום, הכל טוב.
יופי. רציתי לשאול אותך, אני אובחנתי לפני שנתיים.
רק שעם מי אני מדבר ובין כמה?
עם שי בן 42.5.
זהו, אוקיי, אני איתך שי.
אוקיי. הובחנתי בפוליציטמיה ורה לפני שנתיים.
אוקיי.
עשו לי, אתה יודע, בדיקה סתם רגילה.
רק נגיד למאזינים, כן. שנייה, שפוליציטמיה זאת מחלת דם, שבה יש כמות גדולה מאוד של תאים, של תאי דם, תאי דם אדומים, וההמוגלובין בדרך כלל עולה. והריכוז והאדם נעשה יותר סמיך, ויש לזה טיפול. לפעמים זה משהו שהוא סוג של הפרעה בשל מוח העצם ביצירת התאים האדומים, ויש טיפול של הדריה, אבל בוא תמשיך לשאול. אתה מקבל הדריה, אני מניח, אבל בוא, או שעושים הכזאת.
אני עם הכזאת. אני עם הכזאת.
אז בוא תספר לי מה שאתה רוצה לשאול.
אוקיי. אז עשו לי ג'ק טור, צריך חיובי וכו'. וההמטולוג שהלכתי אליו אמר לי, יש לך שתי אפשרויות, או כזאת, או שאני שולח אותך לאיזה מישהי מומחית למחלה בבית חולים כרמל.
כן.
אמרתי לו, בוא נמשיך עם הכזאת. בוא נמשיך עם הכזאת.
כל כמה זמן אתה צריך לעשות את הכזאת? כל חודשיים, כן.
כל חודשיים, מקסימום שלוש, אני צריך לעשות את הכזה של דם של ליטר אני עושה.
כן.
עכשיו, פתחתי בגוגל קצת, אתה יודע, להתעניין על המחלה וכו', ראיתי ששלושת אלפים אנשים בכל ישראל חולים במחלה הזאת, מחלה מאוד נדירה.
אני לא חושב שהמחלה נדירה. אני לא יודע אם 3,000, אבל זאת לא מחלה נדירה.
אוקיי. ומה שניבלתי והתקשרתי, שאורך החיים בטיפול הוא 10-20, תוחלת החיים 10-20 שנה.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל אני מתחיל באופן כללי.
אוקיי.
כשדיברו פעם על סרטן, אמרו סרטן תוחלת החיים 3-5 שנים.
אוקיי.
יש לי חולי סרטן שיהיו בריאים שחיים כבר 20-30-40 שנה. אני מתחיל בזה. עכשיו, כל מה שכתבו בגוגל לפני 5 שנים, היום הדברים הם אחרים לגמרי. איידס. איידס, כשאני הייתי, אני פרופסור בבוסטון הייתי, כשהייתי בשבתון בבוסטון, כן, okay. זה היה לפני, אני יודע, 30 שנה או 30-40 שנה, שם אנשים מתו מאיידס כמו זבובים, ותוחלת החיים באיידס הייתה שנתיים. גג.
נכון, זוכר.
היום עם איידס חיים רגילים לחלוטין, לוקחים 2 או 3 כדורים ביום, וזה הכל, ואתה יכול לחיות עד 120.
הבנתי.
עכשיו, יש לך פה שלבים שונים של טיפול במחלות של כלי דם.
אוקיי.
עכשיו, פוליציטמיה ורה זאת מחלה של כלי דם, שבה מוח העצם מייצר יותר תאים מסוג אחד, שמשתלטים למעשה על, 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 על הזהו, ויש לך כמות גדולה של, של אריתרוציטים, של תאי דם אדומים, נכון. ואתה כאילו מייצר יותר דם. אז נכון. בשלבים הראשונים, מה שעושים, עושים הכזאת. ואז אוקיי. מקזים לך דם, מה שלפעמים צריך רק לראות שלא חסר ברזל. כי לפעמים עם הכזת הדם יש ירידה בברזל, ואז התאים נעשים טיפה יותר גדולים, אבל ההמטולוגים מכירים את המחלה, ויודעים איך לטפל בה. כשזה אוקיי. לא עובר, אז משתמשים בתרופה שנקראת הידריה.
לא, דווקא זה הוריד את ההמטוקריטה כזאת.
לא, בוודאי, כל הכזה מורידה את ההמוגלובין, ומורידה את ההמטוקריט. כי ההמטוקריט, אוקיי. ההמטוקריט, זה היחס שבין הסרום, הפלזמה, לבין הכדוריות האדומות.
אז מה זה לא עוזר? מה הכוונה כזאת
צריך,
עוזר?
מה שאנחנו צריכים, שהפלזמה, שההמטוקריט יהיה פחות מ-50.
נכון.
זה מה שאנחנו רוצים, שהדם לא יהיה מרוכז מדי, כי דם מרוכז...
אז מה הכוונה שלך בהכזאת לא עוזר? מה שאמרת, אם זה לא עוזר?
אם צריכים לעשות הכזה פעם בחודש, או אם אנחנו רואים שבכל זאת מוח העצם משתלט ויש יותר מדי יצירה של תאים... אז מתחילים בטיפול שהוא טיפול בחומר שהוא חימותרפי שנקרא הידריה, שאנשים סובלים את זה מצוין. אני רק יכול להגיד לך שיש לי מכר, שהוא פציינט okay. שלי במשהו אחר לגמרי, okay. שיש לו פוליציטמיה ורה, אם תשאל אותי, כבר 32 שנה לפחות. אתה מבין? אז בדיוק, אז אני לא הייתי קורא בספרים. חוץ מזה, כל מה שאומרים היום, בעוד 20 שנה כבר לא נכון.
הבנתי.
בעוד 20 שנה יכול מאוד להיות שיזריקו לך איזה חומר מסוים בטיפול אחד ותהיה בריא לחלוטין. לא, אתה מבין? אז אני לא הייתי נכנס לפאניקה לעוד 20 שנה, מה גם שזה לא נכון. עכשיו, יכול מאוד להיות שהתכוונו שמגלים 3,000 מקרים חדשים בשנה של פוליציטמיה ורה. כי עד כמה שאני יודע, המחלה יותר נפוצה. אבל יכול להיות שאני טועה, אני לא המטולוג. אבל מה שאמרתי לך לגבי הכזאת ולגבי הידריה, זה אני יודע שזה מדויק.
הבנתי. עכשיו, אני טופלתי אצל המטולוג אחד.
כן.
עכשיו, בגלל שהוא עובד רק בשעות הבוקר ואני בדרך כלל בעבודה, אז היה תור ל... המטולוגית אחרת, כדאי לקבל עוד חוות דעת, כי הוא רצה לשלוח אותי כמה שיותר מהר לדוקטורית המומחית בבית חולים קרמן. הוא לא רצה להמשיך עם הכזאת יותר מדי.
בסדר, אני אומר, תראה, זה לא, אתה לא, יש לך 20 שנה לפי מה שאתה קראת אצל דוקטור גוגל, אז אני צוחק כמובן איתך ביחד. אז תחכה למומחית בקרמן, היא גם אישה נורא נחמדה והיא רופאה נהדרת.
אז אתה אומר לגשת, כאילו ללכת אליה?
לך תשמע עוד דעה של מומחית בתחום, למה לא?
לא, אני קבעתי תור להמטולוגית אחרת.
בסדר, תקבע תור להמטולוגית אחרת, ותשמע גם את המומחית.
תשמע את המומחית גם, הבנתי. ולהמשיך עם הכזאת כרגע, לא לקחת הכימותרפיה, זה דווקא משהו שמוריד את השערות וזה.
לא, 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 ממש לא. לא.
אז מה זה נטילה, איך, בהזרקה?
נדמה לי שהדריה יש בכדורים. 99% שהדריה יש בכדורים.
הבנתי.
אבל חכה, אתה עוד לא שם, אתה קודם כל בא כזאת. איך אומרים ביידיש? פרה פרה.
הבנתי.
אני לא יודע יידיש, אבל לא חשוב.
תודה, פרופסור.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. אוקיי, רבותיי, אנחנו נזכיר לכם, הטלפונים שלנו 1-900-722-103, ווואטסאפים אפשר לשלוח שאלות ל-054-70-103-70, יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, אנחנו בערבי האחרון של התוכנית, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם יום יום, קמים בבוקר זה כבר טוב, יש לי חבר שזה...
טוב שאתה כאן איתנו.
כן, יש לי חבר שלא קם בבוקר.
בבקשה?
לא, זאת הייתה בדיחה אישית שלי עם עצמי, והיא גם הייתה מטופשת, אז לא חשוב. כן.
אני בת 75.
איך נקרא לך או איך קוראים לך?
חני.
כן.
ולפני שלושה שבועות הייתי אצל אף אוזן, כדי לעשות שטיפת אוזניים, והיא מצאה שהשקט בצד שמאל לא סימטרי.
כן.
ושלחה אותי לבית חולים, ושם הם בדקו, ולקח ביופסיה, ושלח אותי ל-MRI ראש וצוואר.
אוקיי.
מה זה אומר?
צריכים לחכות לתשובה של הביופסיה. יכול להיות, יכול להיות כלום. יכול להיות מה שנקרא היפרטרופיה של השקד.
מה יכול להיות?
הגדלה, שפירה של השקד. עכשיו, הרבה פעמים, בדרך כלל, בגיל 75, השקדים מנוונים. עכשיו, יכול להיות שיש שם משהו שנתקע לך איזה קוץ, או נתקע לך איזה עצם של דג, או נתקע משהו ויצר דבר מקומי. יכול להיות תיאורטית שזה בלוטת לימפה. יכול להיות הרבה דברים, אז לכן שולחים לביופסיה, וכל זמן שאין תשובה של הביופסיה, אנחנו לא יכולים לדעת. שלחו אותך לעוד בדיקות?
זהו, MRI ראש וצוואר.
אוקיי, ב-MRI צוואר יכולים לראות אם יש איזה בלוטות לימפה או משהו כזה. אין לא חושב ש...
זה לא משהו מסוכן?
תראי, אני לא יודע מה זה, אז אני לא יכול להגיד לך, אבל באופן כללי... הדברים האלה הם, ברגע שיהיה תשובות של ה-MRI לראות את כל הבלוטות בצוואר, והתשובה של הביופסיה, אז אפשר יהיה להגיע להבחנה. אבל בגדול לא נראה לי שזה משהו, אבל קשה לדעת. קשה לדעת.
טוב.
כן, אבל אני לא חושב שצריך להיות פסימיים.
טוב, בסדר.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת תודה. שלום, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
טוב, אתה מדבר עם מישהי שהיא בת 82.
כן.
כן, וגמלאית כבר הרבה שנים. כן, ואני רוצה להתייעץ איתך בקשר לעניין גופני שלי. ככה, מה שקורה לי, אין לי בלוטה פריס ואין לי כסמרה, יש לי הגוס וגוס ואין, ותותבות שיניים.
רק שנייה, אין לי בלוטה פריס, ללא כסמרה.
נותחתי עם כל הדברים האלה.
כן, יש לך הלוס וגוס, תכף אני אסביר לכולם מה זה, ויש לך שיניים תותבות.
כן, כן.
אוקיי, עכשיו, עם כל הדברים האלה אפשר לחיות עד גיל 157 וחצי.
וואלה.
כן.
אתה יודע משהו? הרופאה שלי בקופת חולים אמרה לי, את הרופאה של עצמך. כן, שאני יודעת איך... טוב, המקצוע שלי גם, כל החיים שלי זה הביולוגיה וכימיה.
אוקיי, אז את יודעת. עכשיו, לא בלוטת ריס, אבל את לוקחת יוטירוקס או אלטרוקסין, אני מבין.
נכון, נכון, כן, כן. כן, אני לוקחת את היוטירוקס, ואני גם... היה לי קולסטרול גבוה, ואני מזריקה לעצמי...
רפטה?
לא, פרלואנט.
פרלואנט, כן, מצוין.
כן.
פרלואנט.
כן, כן.
כן.
עכשיו, מה שקורה פופה...
רק אולי תעצרי את הטלפון ששם מצלצל.
הבת שלי בתאילנד מתקשרת אליי בדיוק עכשיו.
את רוצה שנחזור אלייך יותר מאוחר?
כן, כן, תחזור אליי עוד כמה דקות.
נחזור אלייך עוד כמה דקות, בסדר.
תודה רבה.
בת בתאילנד, מה אפשר לעשות? מצלצלת לאימא בת 82, אנחנו חייבים להיות סלחנים, ונחזור אליה יותר מאוחר, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
אופה, נותק. אלינו מישהו והוא נותק. הלו? עוד שנייה אחת, עוד שנייה אנחנו נחכה, וזהו. כן, אלוס, רק נגיד לכם על מה יש לגברת הנחמדה שדיברנו, הגמלאית. כסמרה, בלי כסמרה אפשר לחיות, זה אין שום בעיה. ללא בלוטת ריס, יש היום תרופות שמחליפות את ההורמונים שנוצרים על ידי כסמרה. הלוס ולגוס, זאת בעיה אורתופדית בכף הרגל, שיש זווית לא תקינה בין כף הרגל לבין האגודל, לבין האגודל, וזה גורם לכאבים ולאי נוחות, אפשר לנתח את זה, ושיניים תותבות, יש להרבה אנשים שאין להם שתלים, יש להם שיניים תותבות, יש להם פלטה, ויש להם לפעמים גשרים שאפשר להוציא אותם, או גשרים שאפשר להכניס אותם, כלומר, עם כל הבעיות של הגברת הנחמדה, אפשר לחיות עד 152, כמו שנדמה לי אמרתי. זהו, כך שעוד מעט אנחנו נעלה אותה על הקו, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, תוריים טובים, פרופסור קרסו.
שלום.
מדבר יש... לידי שבתאי, בן 71.
כן, שבתאי, אני איתך.
הסיפור שלי התחיל לפני חודש וחצי עם כאבים מאוד חזקים בכף רגל שמאל, וכמובן הלכתי לאורתופד, נתן לי לעשות את הבדיקות, אולטרסאונד, רנטגן ו-EMG.
כן.
באולטרסאונד וברנטגן לא נמצא שום דבר מיוחד, בבדיקת EMG שעשיתי אתמול, גילו לי פגיעה במערכת העצבית, פגיעה חמורה.
מה, איך קראו לזה? נוירופתיה או מה כתוב בתשובה?
לא נתן לי שם. בתשובה אני לא יודע אם יש שם כל מיני נוסחים, אבל קשה לי מאוד. לא, אני לא רואה נוסחים, יש רק כל מיני דברים כאלה, מינוס 2.
לא, זה המספרים, אבל בדף הראשון למעלה כתוב לסיכום וכתוב איזה משפט.
ובאנגלית.
אז אתה יודע לקרוא אנגלית?
אני אתן לאשתי רגע לקרוא, הנה הוא שומע אותך.
כי חשוב לדעת מה, כי משהו קשה זה לא הבחנה, מה קשה? דלקת תחושתית, דלקת מוטורית.
פגיעה עצבית, ככה הוא קרא לזה.
כן, אבל פגיעה עצבית יכולה להיות ממקור של עצב או ממקור של עמוד שדרה. או יכולה להיות, שם כתוב את המילה רדיקולר, או את המילה נוירופתי?
לא מובן משהו כזה?
מה?
אני
לא
שומעת
כלום.
קשה מאוד לשמוע, כן. שומעים אותך בקושי, פרופסור.
שומעים אותך בקושי, אז אני שואל, את יכולה להקריא לי מה כתוב שם באנגלית, או קשה לכם לקרוא את המילים האלה?
לא, לא קשה, לא קשה.
אז תקריא לי מה כתוב.
רגע. Conclusion?
כן.
NCS showed
severe, כן.
Sensory
motor?
נכון.
Neuropathy?
כן.
אוקיי.
In lower
limbs.
Limbs, משהו כזה.
אוקיי, בסדר גמור. אוקיי.
גם זה... האורתופד כתב לו בהבחנה משהו.
אוקיי, הוא כתב לו אותו דבר. עכשיו אוקיי. תגיד לי, שבתא, יש לך סכרת קשה?
לא, אין לי סכרת, זו השאלה הראשונה.
לחץ דם, ויש לך בעיית כליות?
לא.
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 אוקיי, יש לך דלקת של העצבים ברגליים.
כן, עכשיו, זה מה שהוא אמר.
כן, דלקת של העצבים ברגליים יכולה להיגרם מכל מיני סיבות. ויש צורך לברר את זה. עכשיו, חלק מהבירור, אם יש סכרת, זה יכול להסביר, אם יש... בדקו לך רמות של ויטמין
B12? לא, כרגע עוד לא, זה ההתחלה הראשונית, ואני פשוט התקשרתי אליך, ואמרתי, אני אתייעץ איתך, מה מחכה לי?
עכשיו, לא מחכה שום דבר, רק תגיד לי, הכאבים האלה הם כאבים בלילה שמאירים אותך?
לא. בדריכה הראשונה בבוקר מאוד כואב, כשאני בלי נעליים, כשאני שם את הקפקפים, אז זה פחות כואב.
ואחרי שעה זה כואב פחות?
אחרי שעה זה כואב פחות.
האם הכאבים הם בעיקר בעקב?
בעיקר בעקב.
יש לך אולי דורבן?
לא, זה לא דורבן, האורתופד אומר זה לא דורבן.
הוא לחץ לך על העקב ולא הרגיש שום דבר?
לא הרגיש שום דבר.
אבל הוא לחץ? הוא לחץ?
כן.
עכשיו, כשאתה לוקח את כף הרגל, ואתה לוחץ בצדדים,
כואב.
זה כואב?
כן.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שזה בעיה גידית בכלל, שהממצא שמצאו ב-EMG הוא ממצא מקרי. משום שמה, כי הנוירופתיה נותנת כאבים מסוג אחר. נוירופתיה נותנת כאבים שהם יותר בלילה, נוירופתיה נותנת תחושה שאתה הולך על שטיח או שאתה הולך על חצץ.
כשאני הולך על חצץ זה התחושה בעקב הרגל שמאל.
אבל רק בעקב.
רק בעקב רגל
שמאל. רק בעקב. זה נראה לי יותר משהו אחר. אתה כאילו שאתה הולך על קוץ?
על אבן.
על אבן אחת.
כן.
על אבן אחת.
כן.
כן.
אוקיי, לדעתי לא מדובר, לדעתי יש לך גם קינים וגם פשפישים, כמו שאני אוהב להגיד. הקינים זה הנוירופתיה, שהיא לא, היא לא הסיבה לכאבים כרגע. אבל כן. הכאב המקומי, יש לך את זה רק ברגל אחת, נכון?
רק ברגל שמאל,
נכון. והנוירופתיה היא בשתי הרגליים, נכון?
כן.
אז גמרנו, זה לא אותו, זאת לא הסיבה. מצאו, יש לך את הסיבה, מצאו אצלך נוירופתיה שצריכים לברר מה הסיבה שלה, אבל היא לא קשורה לכאב שיש לך. הכאב שיש לך הוא כאב ממקור מקומי, וכדאי לפנות לאורתופד של כף רגל, ולדעתי, אם אתה נוגע בכף הרגל ואתה לוחץ בעצמך בחיבור שבין כף הרגל לצד, בצד הפנימי או בצד החיצוני, שם רגיש וכואב.
נכון.
עכשיו, אחרי שאתה קם בבוקר, ברגע, הצעדים הראשונים מאוד מאוד כואבים.
נכון.
ככל שאתה הולך יותר, כואב לך פחות.
נכון.
אז יש לך פסאיטיס, יש לך דלקת של הגידים שנמצאים ברגל, וזה סוג, זה סוג של דורבן.
עכשיו יש לי הפניה לנוירולוג.
אתה תיגש לנוירולוג ותראה לו ותסביר לו את הכאב. הנוירולוג יעשה את הבירור של הנוירופתיה. וישלח אותך ל-B12, וישלח אותך לעוד כל מיני בדיקות, ויכול מאוד שבעתיד יציע לך גם ניקור מותני כדי לבדוק אם יש לך נוגדנים או איזושהי הפרעה אוטואימיונית שגורמת לנוירופתיה. אבל הכאב הספציפי שיש לך ברגל אחת, רק בבוקר, הוא לא כאב שמתאים לכאבים נוירופתיים. הוא כאב שמתאים לכאבים גידיים שריריים. חד משמעית.
ובגדול, בגדול, בגדול, מה מחכה לי?
שום דבר. יש טיפול לדבר הזה. אורתופד של כף רגל יכול לפעמים להזריק.
אורתופד של כף רגל עכשיו יפנה אותי לנוירולוג. הוא נתן לי פיזיותרפיה ונתן לי מדרסים, והפנה אותי לנוירולוג.
אוקיי, תעשה פיזיותרפיה ונוירולוג. תשמע מה שהנוירולוג אומר, אני די... אני, למרות שלא בדקתי ולמרות שלא ראיתי, אני אומר לך, כנוירולוג, 52 שנה, אני אומר לך שהכאב לא מתאים לנוירופתיה פריפרית, הכאב מתאים ועוסק בכאב, אני גם מומחה לכאב.
נכון.
ושהכאבים מתאימים יותר למשהו שרירי גידי בכף הרגל, שטיפול מקומי או הזרקה מקומית יכולים לעזור, אבל שמע את הנוירולוג. אני כאן בשבוע הבא, עוד שבועיים, עוד שלושה, עוד ארבעה, עוד חמישה, עוד שישה, אם ירצה השם.
אני אקור אליך.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב. כן, אנחנו נחזור לגמלאית. הלו? הלו?
תודה רבה.
בבקשה, הילדה בסדר?
מה?
הילדה בסדר?
שם בראש, מטיילים ונהנים.
נהדר, זה העיקר. אני חזרתי אלייך, כן. אז דיברנו ואמרת שאין לך בלוטת טריס, ואין לך כיס מרה, ויש לך אלוס ולגוס, ויש לך שיניים תותבות. אז אנחנו יודעים מה יש לך, ואנחנו יודעים מה אין לך. עכשיו מה השאלה?
אני בדיוק אגיד לך מה יש לי ומה אין לי.
אמרת לי כבר, אין לך בלוטת טריס ואין לך כיס מרה, ומה שיש לך, עכשיו למה התקשרת?
למה התקשרתי? אני אגיד לך מה. דבר אחד, אני דואגת מאוד לעניין התזונתי שלי.
כן.
יש לי קצת מערכת עיכול, ירשתי מהוריי גם כן אין בלוטת הטריס, גם מערכת עיכול לקויה, ואני דואגת מאוד, הרופאה בקופת חולים אמרה לי, את הרופאה של עצמך. אז אני, בכימיה וביולוגיה זה תמיד היו הדברים שעבדתי איתם. עכשיו, את יצאתי לגמלאות, ועכשיו בקיצור, מה שכן, אני רואה כל מיני מאכלים שכתוב עליהם חומצות שומן רבויות, או חומצות שומן רבויות בכמות גבוהה. האם אני צריכה להיזהר מהמזון הזה? אני...
תראי, הכל עניין של כמות. אם את אוכלת כמות גדולה של שומנים רבועים, זה לא בריא. לא בריא לטרשת עורקים. אם את אוכלת כמויות סבירות או כמויות קטנות, אז זה לא בעיה.
לא עכשיו, בעיה.
לא בעיה, לא צריכים להיכנס לפאניקה. עכשיו, איזה מזונות מדובר? אם מדובר על מזונות שאפשר להימנע מהם, כי אם את אוכלת בשר, בבשר יש שומן, וזה שומן רבוי. אם את אוכלת אבוקדו או טחינה,
כן,
זה שומן בריא.
יופי, יופי. אז אני רואה שאני עושה את הדברים הנכונים.
כן.
כן, אבל יש למשל איזה מין מאכל כזה שאני אוכלת, אני בוחרת לי איזה מאכלים ראויים ורצויים לי.
בסדר גמור, הכי טוב להקשיב לגוף.
כן, איזה אני צריכה להיזהר, כן.
צריכים להיזהר ממרגרינה ומחמאה.
אני יודע.
מכל מיני שומנים שהם שומנים שמתקשים. רק שנייה, אני חייב לעצור אותך כאן. אני מבטיח לחזור אלייך מחוץ לשידור, כי אנחנו, התוכנית נגמרה ויש לנו כבר את האות. אני משאיר אותך על הקו, אני כבר חוזר אלייך. אוקיי, ואנחנו נמשיך. אוקיי, רבותיי, סיימנו להיום, סיימנו לא לפני שנודה לצוות הנהדר שפה היה איתי, רק שנייה אחת. לא, 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 אני לא... טוב, למאיר הפרץ, לעדן בן ארי, ליציק אהרון, לנויה חסון, למאור רטה ולטל אשל. גל או טל? גל אשל. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. ובצפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה ולהתראות. האסטרונאוט אני, אבל זה בסדר.